שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
ואני נדיב.
ואנחנו חזרה בעניינים אחרי בערך חודש שלא מצאנו את הזמן לצערי להקליט, אבל היה שווה את ההמתנה, כי אנחנו נכנסים לסדרת פרקים מאוד מעניינים שבהם נצלול עמוק אל תוך עולם הנדלן. קצת ממה שקרה איתנו לאחרונה, נכנסנו עכשיו למשרדים חדשים במרכז תל אביב, קרוב לעזריאלי. אז אם יש מאזינים של הפודקאסט שרוצים לבוא ולבקר, אתם מוזמנים בשמחה, תתאמו איתנו מראש ותבואו נשב לקפה ונכיר. ואנחנו נכנסים עכשיו לסדרה של פרקים שקשורה ברמה מסוימת או במידה רבה למצב בשוק הנדלן היום. ואנחנו רוצים להתחיל מלעשות איזשהו drill down לשוק הדירות על הנייר, שוק הדירות מקבלן, ההזדמנויות שאנחנו מזהים עכשיו והסיכונים שיש בשוק הזה. ואנחנו רוצים לדבר על איך השוק הזה עובד, מה ההזדמנות שקיימת כרגע, ואיך אפשר גם כן ליהנות ממנה בתור משקיעים.
כן, אז בואו נתחיל מאיזשהו ריקאפ קטן. אנחנו כבר דיברנו בעבר על אסטרטגיית דירה על נייר, או קרוסלה כפולה, איך שאנחנו קוראים לה, וגם דיברנו בפרק על דירות על הנייר, שלרוב זה משהו שלא יותר מדי מעניין אותנו, בגלל הדרך שדירות על הנייר מתומחרות, בגלל היעדר הפוטנציאל של התחדשות עירונית וכו', שלרוב אנחנו ראינו שדירות על הנייר זו פשוט לא העסקה הכי טובה שאפשר לעשות, ואנחנו נמצאים בתקופה של תמורות, תקופה שדברים משתנים. אנחנו ראינו עלייה חדה של הריבית מאז, בוא נגיד, אזור מרץ של 2022. לקח לשוק זמן להבין מה קורה. שוק הנדלן, בשונה משוק ההון, הוא שוק שמגיב לאט מאוד. יש לג שבקלות יכול להיות חצי שנה, 9 חודשים. ורק לתוך 2023 התחלנו לראות את ההשפעות של העלאות הריבית על מחירי הנדלן בישראל. בהתחלה זה היה איזשהו כיפאון, העליות הפסיקו. לאחר מכן ראינו ירידות קלות מאוד במחירים. עכשיו אני מרגיש שיש אפילו איזושהי התגברות של הירידה במחירים. והלחץ המרכזי כיום, וזה משהו שיכול להשתנות מאוד מהר, נמצא על היזמים. כי בשונה מאנשים שקונים דירות, יד שנייה, דירות רגילות, אם אני משקיע וגם אם המשכנתא שלי קצת התייקרה, או אפילו הרבה התייקרה, בגלל העלייה של הריבית, אז דבר ראשון, יש לי סוחר שמשלם לי את הסחירות תוך כדי, אז חלק מהעלויות האלה אני יכול לגלגל הלאה, אני יכול להעלות את מהסחירות, לפעמים יותר, לפעמים פחות. ובנוסף לכך, אנחנו דיברנו על כך שהמשכנתא היא הלוואה מאוד מיוחדת, שהיא בנועה מתמהיל בעצם, שיש כמה הלוואות שונות, לרוב 3 הלוואות שונות, שיחד יוצרות את המשכנתא שאנחנו מכירים. לא כל אחד מהתמהילים מושפע באותה צורה מעליית ריבית. אנחנו מכירים את הפריים, שזו ריבית שמשתנה ברמה החודשית, ואפילו יכול להיות יותר מהיר מכך. יש ריביות שמשתנות כל 5 שנים, כל 10 שנים, אף פעם. כל מסלול עם הסיפור שלו, אם יש לו הצמדה או אין לו הצמדה. ולכן גם אנשים שלקחו משכנתאות גדולות, בני שנה או שנתיים, גם אם ההחזר החודשי שלהם עלה, לרוב הוא לא עלה בצורה שמשקפת מבחינה פרופורציונלית את עליית הריבית, למעט אנשים שלקחו הלוואות חוץ בנקאיות שהן כולן צמודות לפריים, בין אם זה הלוואה כנגד קרן השתלמות או סתם הלוואה מחברה חוץ בנקאית. ומהסיבות האלה אנחנו רואים כיצד אנשים, בכל הקשור לשוק היד שנייה של הנדלן, הם לא חייבים למכור. לרוב יש סיטואציות בקצה של אנשים שיש להם חובות אחרים או סיטואציות אישיות, אבל לרוב אנשים שיש להם דירות יד שנייה והם רואים שהשוק הוא שוק רך, הוא לא שוק כל כך טוב להיות בו מוכר, הם פשוט מחליטים, טוב, אני אוריד את הנכס שלי ממחירה, ואני אמכור אותו עוד שנה, שנתיים, שלוש, כי רוב האנשים לפחות חושבים, אני לא יודע אם הם צודקים או לא, שבטווח הארוך השוק יתקן את עצמו, מה שנקרא, ימשיך לטפס ולעלות, ולכן אם אין את הדחיפות למכור עכשיו, רוב האנשים מחליטים לא למכור. אגב, זה יוצר כיפאון מאוד גדול בשוק הנדלן בישראל.
כן, אני אוסיף שגם אצל אנשים, האלמנט הפסיכולוגי הוא מאוד מאוד משחק. וכשבן אדם ראה את הדירה של חבר שלו באותה שכונה, נמכרת ב1,700,000, הוא לא יכול לדמיין את עצמו מוכר אותה ב1,600,000, כי הוא יגיד, מה, אני מפסיד. אני מפסיד כסף, קורא לי להפסיד כסף. אז אנשים פועלים לא רק ממקום שהוא רציונלי, אלא גם הרבה ממקום רגשי וממקום השוואתי. ובאמת, כמו שאתה מתאר, אנחנו רואים את היקף העסקאות. כמות העסקאות ירדה ביותר מ-80%, היקף העסקאות בחודשים האחרונים, וזה לא רק בגלל שיש פחות קונים, אלא גם המוכרים, מי שלא חייב למכור, פשוט לא רוצה למכור, ואנחנו רואים את זה.
כן, אגב, אני אגיד, לפני שנעבור לדבר על היזמים, שהם הנושא של השיחה שלנו היום, שגם פה אנחנו לדעתי הולכים לראות, במיוחד בחודשים הקרובים, יותר ויותר מוכרים, שעד עכשיו היו בסטטוס של, תשמע, אני לא חייב למכור, מתחילים להיות במקום שהם כן חייבים למכור, ולפעמים, אני חושב שזה אפילו הסיטואציה היותר נפוצה, זה פשוט אנשים שלאורך 2022 החליטו לשדרג דיור, זה יכול להיות גם לשנמך, אבל הם קנו דירה חליפית, הם הצהירו ברשות המיסים שמדובר בדירה שהיא חליפית, וביקשו לקבל על הדירה הזאת פטור ממס רכישה, והם ראו כמה מחירים היו באותה תקופה, במגמת עלייה מטורפת, והעדיפו טיפה לחכות. לאדם יש 18 חודש מרגע שהוא קנה דירה חליפית למכור את הדירה הקיימת, והרבה אנשים, בגלל שהם ראו שהשוק עולה כל כך הרבה, העדיפו לחכות, בוא נחכה עוד 6-8 חודשים עד שנשים את הדירה לשוק, יכול להיות שהדירה תעלה בעוד 5-7-10% נוספים תוך כדי, והשוק יתהפך גם עליהם, ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופה, אני לא זוכר איפה שמעתי את הסטטיסטיקה הזאת, שמעולם לא היו כל כך הרבה אנשים שהם בסטטוס הזה של דירה חליפית, שהם צריכים למכור את הדירה הראשונה שלהם לטובת הדירה החליפית, ואנחנו מבינים שיש פה איזשהו שעון עצר. אני לא חושב שיש פה מאות אלפי אנשים, אבל כן יש הרבה דירות שזה רלוונטי להם. ובאופן כללי, שוק הנדלן, גם כל שווקים פיננסיים אחרים, אבל שוק הנדלן יש מושג שקוראים לו priced at the margin, והמשמעות של המושג הזה, וזה קצת מתקשר למה שאתה אמרת מקודם, ואתה ראית את החבר שלך מוכר ב1,700,000, ואתה עכשיו לא תרצה 1,600,000, אבל אם תראה חבר אחר מוכר ב1,500,000, אז זה כבר הפך להיות מחיר השוק החדש. זאת אומרת, קצת העסקה האחרונה מאוד משפיעה על כל השוק בתקופות של עליות מחירים. אנחנו רואים איך כל פעם המוכר האחרון דחף עוד 20,000 או 30,000 שקל כלפי מעלה, וזה הפך להיות מחיר השוק החדש.
ניתן פה אנקדוטה, ניתן פה אנקדוטה מעניינת. כשאנחנו ראינו דירות למחירה בקריית חיים מערבית לדעתי, או בקריית ים, באזור שם, שמעתי, אני לא יודע אם זה מבוסס, אבל שמעתי וזה עושה לי היגיון, שהדירות קו ראשון לים, פתאום תוך שנה אחת, עלו, הן היו נמכרות ב-700,000, פתאום נמכרו ב-1,100,000.
אני זוכר את הסיפור הזה.
קפיצה פסיכית, וסיפרו לי שהיו שם כמה בעלי בתים שעשו עסקאות פיקטיביות, שוב, לא אומר שזה נכון, אבל מה ששמעתי, שהיו כמה בעלי בתים שעשו עסקאות פיקטיביות בשביל להעלות את מחיר השוק, ואחרי זה היו עוד הרבה עסקאות באותו מחיר שוק חדש, כלומר, מספיקות כמה עסקאות בודדות בשביל מאוד להשפיע על מה השווי ההוגן שאנשים תופסים לגבי אזור מסוים.
במיוחד בשווקים שהם כל כך לא יעילים, שקריית חיים מערבית או קריית ים ממש נופלות לתוך הקטגוריה הזאת, אז בגלל שהשוק מתומחר על פי עסקת הקצה, העסקה האחרונה, זה עובד כלפי מעלה, וזה מאוד ברור, אבל זה גם עובד כלפי מטה. אם אני עכשיו רוצה למכור את הדירה שלי, וראיתי שהשכן מכר בפחות מה שחשבתי שאני יכול להשיג, מתחיל מה שנקרא race to the bottom, מרוץ לתחתית, שכל אחד רוצה למכור יותר מהר מהשכן שלו, כי אנשים צופים ירידה. השוק הזה מושפע הרבה מאוד מפסיכולוגיה, הרבה מאוד מציפיות. אנחנו יודעים שיש בישראל מאות אלפי אנשים שרוצים מאוד לקנות נדלן, אם זה נדלן למגורים או נדלן להשקעה, אנשים שיש להם דירות, אין להם דירות, הביקושים קיימים, והסנטימנט הוא יכול להשתנות מאוד מאוד בצורה מהירה, הוא לאו דווקא תמיד מבוסס על דאטה אמיתית. אני זוכר לקראת סוף 2022 כמה אנחנו התקשינו למצוא עם הלקוחות שלנו עסקאות טובות להשקעה, כי המוכרים היו באיזושהי אופוריה עם דרישות בשמיים, והריבית עולה ועולה 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 ועולה, ואנחנו מבינים שמתישהו המסר יחלחל והביקושים ירדו, אבל אנחנו באותו שלב רוצים לקנות דירה, ומאוד מאוד קשה למצוא עסקה.
זאת הייתה תקופה מאוד קשה, היו הרבה לקוחות שנתנו הצעת מחיר, נתנו הצעת מחיר על דירה, עמדו לסגור, ואז בא מישהו ומציע 30,000 יותר. ושואלים אותנו, אולי אני אעלה גם, אני אעלה ל-40,000, נסגור את העסקה. ואתה צריך לעכב את הקונים, להגיד להם לא, כאילו עדיין לא, בוא נחכה, בוא נחפש עוד עסקה. ובאמת התבשלנו הרבה זמן באותה תקופה, עם הטירוף של המחירים, בלחכות למצוא עסקה טובה.
כן, אז קצת כל מה שאמרנו עד עכשיו, אני חושב שהוא בא קצת להגיד שהשווקים הם שווקים דינמיים. כיום אנחנו רואים את עיקר הלחץ והמתח על יזמים, ועוד מעט ניגע למה מה שלא רלוונטי לקונים של היד שנייה מאוד רלוונטי ליזמים, אבל יכול מאוד להיות בסוף שוק הנדלן הוא שוק שפועל יחד. אם היזמים נותנים הטבות או מחירים יותר טובים, אז בן אדם שרוצה עכשיו לקנות דירה, בין אם זה למגורים, בין אם זה להשקעה, הרבה פעמים הוא יעדיף את הדירה החדשה על פני הדירה הישנה, ושוק היד שנייה חייב תמיד להגיב לשוק היד ראשונה, וכמובן כששוק היד שנייה יגיב, אז גם שוק היד ראשונה יצטרך להגיב שוב, יש פה איזושהי דינמיקה, איזושהי מטוטלת, גם כשהשוק עולה כלפי מעלה, גם כשהשוק יורד כלפי מטה, מאוד מאוד יהיה מעניין לעקוב אחרי מה שקורה. כרגע אנחנו מזהים שעיקר הלחץ נמצא אצל היזמים. אתה רוצה להוסיף פה על הנקודה
כן,
הזאת
אני
משהו?
אני רק אוסיף איזה סיכום על, איך, על שוק היד שנייה, ואז נעבור באמת לשוק היד ראשונה. בשוק היד שנייה בסוף ראינו, אגב זה גם מתקשר לשוקן, אבל אני כרגע מדבר על הנדלן, ראינו את עליית הריבית. אמרנו בפודקאסט כבר לפני לדעתי חצי שנה או משהו כזה, שעליית הריבית הולכת לגרום לירידת מחירים. אמרנו את זה חד וחלק, למעט במצב שבו השוק, האנשים, יחשבו שהריבית הולכת לרדת בקרוב. כלומר, אם אנשים מאמינים, הריבית הולכת לרדת עוד רגע, אז הם לא יהיו מוכנים לגלם את המחיר הנמוך יותר, אבל כאשר הריבית גבוהה, זה בהכרח אומר מחירי נכסים נמוכים יותר. ומה שראינו גם בנדלן וגם בשוק ההון, עם תחילת עליית הריבית, זה שהשוק לא מתמחר את זה. כלומר, השוק בהתחלה התייחס לריבית כאילו היא הולכת עוד רגע לרדת. ומה שקורה כרגע בישראל, עם עליית הריבית, כשאנשים מבינים שהריבית ספציפית בישראל יכולה להישאר גבוהה גם לתקופה שהיא יותר ממושכת, זה שאנחנו רואים את זה מתחיל להתבטא במחירי הנדלן, ואם אנחנו נראה את הריבית בישראל נשארת גבוהה, או אפילו עולה עוד, אנחנו כן נראה את המחירים פה יורדים. אם נראה בישראל ירידת ריבית, שהיא ירידה משמעותית, אני חושב שאנחנו נראה כניסה של הרבה שחקנים לתוך שוק הנדלן, ונראה את המחירים ממשיכים לעלות.
אני חושב שמה שגורם לשינוי שאנחנו מתחילים לראות בשוק לאחרונה, זה לא רק אותו אפקט של השעיה שהריבית עלתה, ואנשים מתחילים להקל את זה פנימה ולחשב את זה פנימה, זה גם כמובן המצב הפוליטי, המשפטי, חוסר הוודאות שיש בישראל, בגלל הרפורמה המשפטית, וזה לא משנה מי שבעד או נגד, אבל אנשים מבינים שיש פה משהו שיש לו השלכות גדולות על הכלכלה הישראלית, זה מאוד פוגע ביציבות של ישראל כיעד להשקעה. אנחנו רואים בפייסבוק המון פרסומים של בואו תשקיעו בדובאי ויוון וקפריסין וכו'. זה כמובן היה משהו שהיה קיים גם לפני כן, אבל זה התגבר מאוד. אנחנו מתוך הארנה שלנו שאנחנו עובדים עם משקיעים, אנחנו רואים כיצד הביקוש להשקעות בחול עולה. אנחנו רואים כיצד קולגות שלנו מתחילים להציע גם שירותים של נדלן בחול, כי הם רואים איפה הביקושים הולכים, וזה משהו שאני חושב, זה קצת הקש ששבר אתגר וגמל. בעיניי, עליית הריבית לבד לא הייתה יוצרת ירידת מחירים, אנחנו גם לא ראינו באמת יותר מדי ירידת מחירים נכון להיום, אבל השילוב הזה של חוסר הוודאות, שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, איך מדינת ישראל הולכת להיראות עוד 10 ו-20 שנה, לא רק מסתכלים לטווח הקצר, מה יהיה עם הריבית, איך היא יחזר משכנתה שלי, זה גורם לאנשים כבר לטעות האם הגיוני לשלם את המחירים שיש היום על נדלן בישראל, בהינתן תשואות השכירות, בהינתן לאן ביניהם הדברים הולכים. וכל זה נכון גם לגבי שוק היד שנייה, גם לגבי שוק היד ראשונה, אבל המכה הזאת, שאני קורא לה אול מכה, אבל היא מכה כפולה, של הריביות, פלוס ההשלכות של הרפורמה המשפטית, פוגעת במיוחד ביזמים. כי יזמים גם יש להם את ההלוואות שהתייקרו מאוד, גם ההיחלשות של השקל והאינפלציה ברחבי העולם באופן כללי גרמו לכך שהכל נהיה הרבה יותר יקר, חומרי בנייה הם יותר יקרים, עלות של העסקת עובדים, בין אם מדובר באנשים שהם ישראלים או עובדים זרים, עלתה בצורה משמעותית. הקונים בעיקר יושבים על הגדר, מחכים לראות אולי השוק ירד, אולי לא, והיזמים מצידם, או לפחות חלק גדול מהם, תכננו ובנו על כך שהריבית תישאר נמוכה, לטווח זמן, לפחות הנראה לעין, הם לא ציפו לכזאת עליית ריבית מהירה, וזה משתקף גם במחירים שהם היו מוכנים להציע בשנים האחרונות עבור קרקעות, ובקרקעות אני כרגע כולל גם עסקאות של התחדשות עירונית, שזאת עסקת קומבינציה, אבל ברמה מהותית היא דומה מאוד לעסקת קרקע, והם ביטאו בתחזיות שלהם המשך של עליית מחירים מסיבית בישראל, והם היו מוכנים גם לקנות קרקעות במכרזים, במחירים גבוהים, מתוך אותה ציפייה שאיפה שהיום נמכרת דירה במיליון וחצי, היא תימחר עוד 5 שנים במיליון 7, מיליון 8, ובגלל הציפייה הזאת הם שילמו הרבה מאוד על הקרקעות. היזמים האלה, בעיקר כאלה שיש להם פחות ניסיון, כאלה שלקחו הרבה מאוד מינופים, כאלה שהתחזיות שלהם היו ורודות מדי, אנחנו רואים אותם נקלעים לקשיים. קבוצת הרציג נדלן, אחר כך שמענו על רום כינרת. ממש השבוע הייתה עוד חברה שהודיעה על פשיטת רגל, ובכללי אני מניח שזה משהו שאנחנו נמשיך לראות ככל שהסביבה הקשה הזאת תימשך. ולמרות שלפעמים נראה שיש הזדמנות לקנות ממוכר נואש שנמצא במצוקה, זה נכון מאוד בשוק היד שנייה, שאנחנו קונים דירה שהיא מוכנה והכל עומד וקיים, אבל בשוק היד ראשונה אנחנו לא רוצים לקנות דירה מיזם שהוא על סף קריסה, גם אם המחיר שהוא ייתן לנו הוא לכאורה המחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, כי אנחנו לוקחים את הסיכון שהיזם הזה יקרוס, אולי יזם אחר יקנה את הפרויקט במקומו. אנחנו לוקחים הרבה מאוד סיכונים פה פנימה, וכאשר אנחנו רוצים לעשות השקעה חכמה בדירות יד ראשונה, אנחנו כן רוצים למצוא יזם שיש מה לדבר איתו, שיש מקום למסע ומתן, שיש מקום לקבל הטבות, אם זה במחיר, אם זה בתנאי המימון, אבל חד וחלק אנחנו לא מחפשים, בשונה משוק היד שנייה, שזה בסדר בתקופות משבר לחפש את אדם ברחובות. בעיניי, כאשר אנחנו קונים על הנייר, אנחנו לא מחפשים את אדם ברחובות, אנחנו מחפשים את מי שלא הולך למות, אבל אנחנו כן יכולים להגיע איתו לעסקה שהיא הרבה הרבה יותר טובה.
כן, קצת בדומה להשקעה באגרות חוב של חברות במצוקה, שאתה יכול לקבל תשואה פנטסטית, אבל אתה רוצה חברה שבאמת תשלם את החוב שלה בצורה דומה. אבל בוא אני אקשה פה נדיב. הרי קבלן שמוציא פרויקט לפועל, הוא מקבל ליווי בנקאי. בעצם מאז פרשת חפציבה, הרוב המוחלט של הפרויקטים שאנחנו רואים, הם פרויקטים שיש בהם ליווי בנקאי. עכשיו, הליווי בנקאי הוא בעצם סוג של פוליסת ביטוח, שהקבלן משלם כסף לבנק שילווה אותו, והבנק ערב לקונים של הדירות, שהפרויקט יצא לפועל גם אם הקבלן פושט רגל. אז מה אכפת לי בתור קונה, ללכת לקבלן שהוא קבלן חלש, לקבל הנחה שהיא הנחה משמעותית. מקסימום הוא יפשוט רגל, יש ליווי בנקאי, הבנק יסגור את הפינה, יכניס קבלן אחר, הפרויקט אולי יתעכב קצת, הרי העיכוב של הפרויקט הוא אפילו מועיל לי מבחינת רווח, אם אני מבין את עניין המימון ברוב המקרים. מה אכפת לי?
כן, כדי לענות על השאלה הזאת של מה אכפת לי, כמו שאמרת, אני חושב שצריך להבין טיפה יותר לעומק מה זה אומר ערבות חוק מחר, ערבות בנקאית, אגב זה יכול להיות גם ערבות שחברת ביטוח נותנת, זה לא חייב להיות של בנק. ערבות זה פחות או יותר התחייבות של הבנק, לרוב, לשלם לי סכום כסף מסוים של שווי העסקה. אני קניתי עכשיו דירה ב-2 מיליון שקלים, הבנק מתחייב לי ל-2 מיליון שקלים צמודים למדד. זאת אומרת שאם קרה מצב שהיזם קרס, לרוב מה שהבנק יעשה, יש לו שנה לעשות את זה אגב מאז קריסת היזם, לרוב כעבור שנה הבנק ימצא לי יזם אחר שישלים את הפרויקט. אבל אם הבנק לא מוצא יזם אחר שישלים את הפרויקט, הבנק יכול פשוט לתת לי צ'ק של 2 מיליון עם ההצמדה למדד כמה שזה יצא, ולהגיד לי הנה בהצלחה, זאת הייתה הערבות שלך, לך תחפש דירה אחרת, ואני בעצם לא הרווחתי כלום. כל העניין של קנייה של דירה על הנייר, זה שאני מקבל איזשהו מינוף, בנגיד, בוא נגיד של 20-80 על חשבון היזם, ויש איזושהי עליית ערך תוך כדי. וכאשר מה שקרה זה שקריסת היזם הובילה לכך שהפרויקט נסגר ואני קיבלתי את הערבות שלי, אז נכון, הכסף שלי נשאר צמוד למדד, לא הפסדתי אותו. מצד שני, אני גם לא הרווחתי כלום, ואתה מבין שאם לא הרווחתי כלום, בעצם הפסדתי את כל אלטרנטיבות ההשקעה שלי, אז אני חד וחלק לא רוצה למצוא יזמים שהם על סף קריסה, כמו שאמרתי מקודם. אני רוצה למצוא יזמים שהם יזמים חזקים, יזמים טובים, אבל כן שהמצב מוביל אותם למציאות ששווה להם להגיע איתי לאיזושהי עסקה שהיא יותר טובה לי. אם הייתה לי איזושהי דרך מופלאה לדעת מראש שגם אם היזם יקרוס יוכלו להכניס יזם אחר במקומו, ואני נשאר עם אותם תנאים בלי הצמדה למדד וכו', אז יכול להיות שזה יכול להיות לי אטרקטיבי גם קריסה של יזם. זה בטח לא משהו שהייתי בונה עליו מראש ולא הייתי רוצה אותו. ובעיניי אפשר לקרוא לפרק הזה וקצת לסדרה שאנחנו נכנסים אליה, היה לנו פרק הזמן לנדלן שעשינו ממש פעם, והסברנו למה עכשיו זה הזמן לקנות נדלן להשקעה, ואיך כל הכוכבים מסתדרים ברצף אחד, ואנחנו הקשבנו לעצמנו וברוך השם זה הלך לנו טוב. היה לנו פרק לאחר מכן, האם עכשיו הזמן לנדלן שהזכרת אותו, האם עדיין הזמן לנדלן שהזכרת אותו, שבו הסברנו למה בעינינו זה לא ברור כל כך, וצריך למצוא עסקאות שהן יותר טובות, הריבית כבר לא הופכת כל השקעה לאטרקטיבית, הופכת חלק מהשקעות להיות פחות אטרקטיביות, ואני חושב שאנחנו יכולים לקרוא לפרק הזה לפחות, הזמן לנדלן על הנייר, נכון? זה זמן שהוא מעניין לקנות דירה על הנייר. אגב, זה לא אומר שאנחנו חושבים שהמחירים בישראל בהכרח לא ירדו בטווח הקצר. אנחנו מאוד חושבים שבטווח הארוך, אם אנחנו מסתכלים, בואו נגיד 7-10 שנים קדימה, המגמה ארוכת הטווח של מחירי הנדלן בישראל לא השתנתה. ובמובן הזה, יכול להיות שיהיו מבצעים יותר עמוקים עוד חצי שנה, זה תמיד יכול להיות, אבל אנחנו כבר עכשיו מזהים הזדמנויות שבינינו הן מאוד מעניינות, וכמו שאמרתי מקודם, המטוטלת הזאת של על מי נמצא הלחץ כרגע יושבת חזק על הגרון של היזמים, היא לא תשב שם לנצח. היא לא תשב להם שם לנצח, ומי שמתאים לו לקנות דירה על הנייר, מכל מיני סיבות שנגענו על זה בפרק של אסטרטגיה של דירה על הנייר, מה היתרונות של קניית דירה על הנייר, זה יכול להיות זמן שהוא נהדר. פעם, ולא פעם כל כך לפני הרבה זמן, שאני קניתי דירה על הנייר, הדירה האחרונה, אני כבר קניתי שתי דירות על הנייר, אחת קניתי בקריית גת, ואחת קניתי באופרים. בקריית גת היה לי עסקה של 20-80 שהייתי צמוד למדד, והמדד גם עלה לי ביוקר לאורך אותה תקופת זמן, למרות שזו לא הייתה תקופה אינפלציונית במיוחד. באופרים אני הסכמתי לשלם 50,000 שקל נוספים על מחיר העסקה, בשביל לא להיות צמוד למדד. וכיום הפך להיות כאילו איזה משהו שמרגיש לכולם של סטנדרט של 20-80 ללא הצמדה, ויש אפילו יזמים שהגדילו לעשות ואמרו 15-85 או 10-90 או אפילו פחות מזה. בעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד זמני. היום כאשר יזם מגיע לקנות קרקע, כבר אין את כל החלומות באספמיה, יש הסתכלות ריאליסטית, אפילו שמרנית כלפי מטה, יזמים מוכנים לשלם מחירים הרבה יותר נמוכים על קרקעות, וכאשר היזמים ייפטרו מהמלאי שיש להם, והמלאי הזה כן נגמר לאט לאט, כן, זה לא בקצב של פעם, אבל זה לא שאף אחד לא קונה, והם יבואו למכור מלאי חדש, הם ימכרו אותו עם מחירים מתואמים למצב של השוק, הם כבר קנו את הקרקעות במחירים שמתואמים את המצב של השוק, ולא ברור לי שההטבות האלה של ה-20-80 ללא הצמדה, בכלל לא ברור לי שעוד שנה מהיום הדבר הזה עדיין קיים.
זה לא יהיה,
אלא גם אם המחירים של השוק ירדו, גם מצב בשוק של שוק הנדלן הכללי יהיה מצב שלילי, לאו דווקא שיהיו את ההטבות האלה של המימון.
נכון. עכשיו צריכים גם לקחת בחשבון שהתחלות הבנייה ירדו משמעותית. ראינו ברבעון הראשון של שנת 23 ירידה של 25% בהתחלות הבנייה של דירות חדשות ביחס לאותה התקופה בשנה שעברה. והיזמים בעצם מקטינים עכשיו משמעותית את הסיכון שלהם מתוך הכנה לעתיד שהוא לא ברור, והירידה הזו בהיקף הבנייה הולכת לגרום לפחות דירות לצאת לשיווק במורד הדרך, 2-3 מהיום, דבר שיוביל להיצע נמוך יותר, מה שעוד יותר יכול לגרום לעליית מחירים משמעותית כמה שנים במורד הדרך, בטח אם נראה יחד עם זה ירידת ריבית.
כן, זה בדיוק מה שאני נזכר, את כל התקופות של כחלון ולפיד, שהיו רפורמות, אם זה מס דירה שלישית, שגרמו לישראלים לחשוב שהמחירים עוד שנייה הולכים לרדת, והיה איזושהי תקופה של כיפאון בשוק, ואז כשהסכנה חלפה, נקרא לזה ככה, הרפורמה ירדה מהפרק, היו שוב בחירות, whatever, אז כולם רצו פנימה, והיה ביקוש עצום פנימה, שרצה לקנות, שפגש היצע שהיה מצומצם, כי היזמים מתאימים מן הסתם את ההיצע לביקושים שקיימים בשוק, והם תמיד יש פה איזשהו לג, זה לא תמיד מתואם אחד לאחד, ויכול מאוד להיות מצב בישראל, שזה שהיזמים המעיטו את קצב התחלות הבנייה שלהם, הפחיתו בצורה שהיא דרמטית, אם כן נראה מצב שפתאום תהיה קצת יותר יציבות פוליטית בישראל, אולי יגיעו לאיזושהי קואליציה חדשה, או להסכמות, לאיזשהו מתווה מוסכם, ובמקביל אולי הלחץ של הריבית קצת ירד, השקל קצת יתחזק, אנחנו יכולים לראות ביקושים אדירים שהם כבושים והם קיימים, יוצאים לשוק והמחירים בישראל יכולים לעלות מאוד מאוד מהר, גם 5-10% בשנה, זה לא משהו שהוא הזוי בכלל, זה לא התרחיש שאני חושב שהוא תרחיש הבסיס בעיניי, אבל כן נכון, כאשר אנחנו באים לקבל החלטה, לשאול מה הסבירויות, מה יכול להיות, מה אפשרי המציאות בסיטואציה הזאת. וכאשר אנחנו מסתכלים על המצב, ואנחנו אומרים, רגע, עכשיו זה הזמן לדירה על הנייר, אנחנו בעצם מסתכלים על שילוב של דברים, גם על מחירים שהם קצת יותר נמוכים, שיש הרבה יותר מקום למסע ומתן עם היזמים בתקופה הזאת, גם על תנאי מימון שהם הרבה יותר נוחים, שתנאי מימון שווים הרבה כסף, ונראה לי באחד מהפרקים של הסדרה הזאת, נדבר על כיצד מנתחים את ההטבות מימון שיזם נותן לנו, ומבינים כמה כסף כל הטבת מימון יכולה להיות שווה לנו, ובנוסף, הריבית על המשכנתא, אמנם בעינינו היא לא ריבית היסטרית, בטח אם מסתכלים ביחס לכמה הדברים מתייקרים, ואני נזהר, אני לא אוהב את המילה אינפלציה פה, כי אני לא חושב שהיא המילה המתאימה, כאשר אנחנו באים לקנות דירה על הנייר, חלק מהיתרונות של עסקה על הנייר, הם שאנחנו לא חייבים לקחת את המשכנתא היום, יש לנו אפשרות לקחת את המשכנתא, זה תלוי כמובן בפריסה שהגענו עם היזם, אבל בהנחה שמדובר בעסקה של 20-80, גם אם מדובר בדירה השנייה השלישית שלנו, אנחנו יכולים לקחת את המשכנתא לאורך תקופת הבנייה עד טופס 4, ויש סבירות תמיד קיימת שהריבית תרד, אגב, יש סבירות שגם תעלה, אבל תיאורטית, אם הריבית תרד בתקופה שאני קניתי דירה ועל הנייר, יש לי הזדמנות לקחת משכנתא, לקבע ריביות שהן יותר אטרקטיביות מהריבית שקיימת היום, ולנעול אותם לאורך זמן. כשאני קניתי את הדירה האחרונה שלי באופרים, חלק משמעותי מהתזה שלי היה, אז זה היה לפני כל הרפורמה המשפטית שנחתה עלינו, אני לא יודע מאיפה, חלק מהתזה שלי הייתה שאני לא אקח את המשכנתא היום. יש פה דירה שתהיה מוכנה עוד שנתיים שלוש. לאורך הזמן הזה יש סיכוי סביר שהריבית תרד. אני אזכיר אולי את חטאינו, שאנחנו בציפיות שלנו קדימה, דיברנו על כך שהריבית יורדת. אני חושב שזה נבע מזה שלא ראינו את הרפורמה המשפטית כמשהו שהוא כל כך על הפרק. ואם הסיטואציה הזאת באמת תתממש והריבית תרד לאורך השנים הקרובות, מי שקנה דירה על הנייר יוכל ליהנות ממשכנתא שהיא הרבה יותר אטרקטיבית מאשר המשכנתאות שלוקחים היום מי שקונה דירה שהיא פיזית.
אני מסכים, אבל עם זאת אני אסייג, ואני חושב שזה סיוג חשוב. יש לאנשים נטייה לחשוב שאם הריבית במשק או אם ריבית בנק ישראל היא גבוהה, אז הריבית של המשכנתאות היא גבוהה, והפוך, שאם הריבית במשק היא נמוכה, אז הריבית על המשכנתאות היא נמוכה. וזה נכון ככלל אצבע, אבל זה לא נכון תמיד. כי עלויות המשכנתא נגזרות מעלויות הגיוס של הבנקים ומהביקוש לאשראי. וכבר היום, למרות שהריבית היא גבוהה, הבנקים מתמחרים את הריביות שלהם במשכנתאות בצורה שהיא לא רק מסתכלת על מה הריבית היום, אלא גם מה הצפי של הכלכלנים של הבנק לגבי הריבית בהמשך. ואם הכלכלנים של הבנק צופים ירידה של הריבית בהמשך, הבנקים מגלמים את אותה ירידה בממוצע מסוים אל תוך מחירי המשכנתא היום. ואם אתה היום תיקח משכנתא מהבנק, לצורך הדוגמה, בריבית שהיא קבועה, לא צמודה, ל-30 שנה, אתה תראה שהבנק בעצם מוריד ברמה מסוימת את הריבית שאתה מקבל ביחס לריבית היום, כי הבנק צופה ירידה של הריבית בהמשך הדרך, ויכול להיות מצב תיאורטי שהריבית שאנחנו מקבלים היום דווקא תהיה טובה יותר מאשר הריבית אחרי ירידת ריבית, הכל שאלה של מה הציפיות של הבנק לגבי הריבית בהמשך.
כן, אני אגיד מעבר לזה שזה לא רק נגזר ממה הצפי של כלכלנים בבנק לאומי או בנק מזרחי, יש את הקום הצועות שדיברנו עליו, גם הבנקים מגייסים כסף על ידי הנפקת אג"ח, וכאשר הם מגייסים כסף לטווח הארוך, הקום הצועות כבר מבטא ירידת ריבית בטווח בינוני ארוך, ולכן הכסף הזה הוא לא כל כך יקר להם, והם יכולים בעצם לתת לנו הלוואות בריבית ממוצעת, שהיא דה פקטו פחות מריבית הפריים, בגלל אותה השפעה של עקום הצועות ועלות גיוס הכספים של הבנק. עכשיו, בסדרת הפרקים הזאת, מה שאני מקווה שנצליח לדבר עליו, זה קצת לדבר על המישורים התיאורטיים של דירה על הנייר, איך זה עובד, איך יזם בונה, על מפרטים טכניים, ממש לגעת כסוג של מדריך למי שרוצה לקנות דירות על נייר. נדבר על כיצד בעינינו אפשר למקסם את התקופה הזאת למי שרוצה לקנות דירה שהיא על הנייר. ואישית אני אגיד לך שאני מתרגש לקראת הסדרה הזאת. ברור לי שהולך להיות גם מעניין וגם שווה הרבה מאוד כסף למי שיקח את הדברים האלה ויישם אותם בהשקעות שלו. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסים, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.